קשת, כל שידורי תורה, יום יום שלישי, והשיעור של הרב עמית משגב, אישים ואגדה.
האיש והאגדה, רבי אליעזר בן הורקנוס, שיעור שני. בשיעור הקודם, אודות רבי אליעזר בן הורקנוס, עמדנו על דמותו התקיפה, דמות שאיננה יודעת התפשרות מהי, ואם צריך לחרוש בסלעים, הוא יחרוש. ואם צריך לא לאכול, הוא לא יאכל. אפילו שבוע, הוא יאכל אדמה, אבנים, ואפילו גלי בקר. בהתאם לכך, הצענו שרבי אליעזר ניצב בודד במערכה, כל תורתו אולי מרקיע שחקים, אבל חבריו מתבדלים ממנו ולא שועים לדבריו. בשיעור היום נראה כיצד הבדידות מקיפה את רבי אליעזר מכל עבר, וכיצד הניתוק והעקרות במובן שאינו יכול להנחיל את תורתו ולהעבירה הלאה, אוכלים כל חלקה טובה שנבנתה בעמל בדם יזע ודמעות. הגמרא במסכת שבת, דף קוף כף זין עמוד ב' מספרת. תנו רבנן, הדן את חברו לכף זכות, דנים אותו לזכות. ומעשה, באדם אחד שירד מגליל העליון, ונזכר אצל בעל הבית אחד בדרום 3 שנים. ערב יום הכיפורים אמר לו, תן לי שכרי, ואלך ואזון את אשתי ובניי. אמר לו, אין לי מעות. אמר לו, תן לי פירות, אמר לו, אין לי, תן לי קרקע, אין לי, תן לי בהמה, אין לי, תן לי קרים וקסתות, אין לי. הפשיל כליו לאחוריו והלך לביתו בפחי נפש. הסיפור ממשיך בכך שלאחר החג, בעל הבית משלם לפועל שכר רב ושואל אותו, מעלה בדעתו בשעה שבערב יום הכיפורים נאמר לו שלאחר 3 שנות עבודה אין אפשרות לשלם לו. השכיר מעלה כמה אפשרויות ובסופו של דבר אומר, אמרתי שמה הקדיש כל נכסיו לשמיים. אמר לי בעל הבית, העבודה כך היה, הדרתי כל נכסיי בשביל הורקנוס בני שלא עסק בתורה. וכשבאתי אצל חבריי בדרום, התירו לי כל נדרי. ואתה, כשם שדנתני לכף זכות, המקום ידין אותך לזכות. סיפור מופלא זה, המדגים היטב את עיקרון העין הטובה, שעה שהשכיר שיודע היטב ומכיר מקרוב את כל הנכסים שבבית אדונו, מאמין לו שאינו חסר כל, למרות שמדובר באבסורד חסר תקדים ובלתי ניתן לעיכול בכל קנה מידה. כמובן שלצד השאלה האם להאמין או לא להאמין לאדון, ישנה גם התנועה הנפשית של מפח הנפש, שהרי בני ביתו מצפים אומנם לראותו, אבל מצפים לא פחות לתמורה שאמורה להצדיק את היעדרותו. והנה הוא, יבוא אליהם בידיים ריקות. מה הם יאמרו? מה הם יחשבו על אביהם? במקרה הטוב, בטלן. במקרה הרע, מאמר שתיין. כלומר, הלב במצב כזה מסרב להאמין, ואף על פי כן השכיר לא נשבר, אלא מלמד זכות. בגמרא לא נאמר מתי ואיכן התרחש סיפור זה, וגם לא מי הם גיבוריו. הגמרא עצמה מסיקה מסיפור זה על החשיבות שבלימוד זכות, וזה ההקשר הראשון לרבי אליעזר שדגל במשנה באבות, פרק ב', בעין טובה. רמז עבה אף יותר הוא השם הורקנוס, המופיע בסוף הסיפור כבנו של האדון שלא למד תורה. היות והשם הורקנוס איננו שם שגרתי, הסיפור כפי שאני רואה אותו לנגד עיניי, הוא שסבו של רבי אליעזר היה איש עסקים מצליח, אבל גם חובב תורה. הוא רצה שהורקנוס בנו ילמד תורה. הורקנוס, אביו של רבי אליעזר, מורד ובוחר שלא לעסוק בתורה. ולכן, דור לאחר מכן, הוא גם נלחם בבחירה של רבי אליעזר בנו ללמוד תורה. תיאור זה עולה בקנה אחד עם מה שלמדנו בשיעור הקודם, שעמדתו של הורקנוס הייתה, אי אתה תואם עד שאתה חורש, ובתרגום חופשי, לחם עבודה. סבו של רבי אליעזר ניסה להילחם בתפיסתו החומרנית של הורקנוס בנו, ולכן הקדיש את כל נכסיו לשמיים, על מנת להעביר את המסר שהרכוש איננו חזות הכל. לאור דרכו של הסבא בניהול ויכוחים בצורה קיצונית, תוך נקיטת צעדים מרחיקי לכת, הורקנוס, אביו של רבי אליעזר, עולה אף הוא לירושלים, על מנת להדיר את רבי אליעזר מנכסיו, כאשר הוויכוח חוזר בדיוק באותה מתכונת בדור הבא, בבחינת תורה מחזרת על אכסניה שלה. אם כן, האווירה בגדל רבי אליעזר היא אווירה של מסורת ויכוחים קשים ומרים, וזה ללא ספק החוויה שהוא חש על בשרו לאורך חייו גם בעולם התורה. גם בשאילתות מיוחס לרבי אחי גאון, זוהה סיפור זה בו מוזכר הורקנוס כשייך לרבי אליעזר בן הורקנוס, אבל קרוב הרבה יותר. בשאילתות לפרשת שמות, פרשה מם, נאמר, ומעשה ברבי עקיבא בן יוסף, שהיה מוזכר אצל רבי אליעזר בן הורקנוס. כלומר, האדון אינו סבו של רבי אליעזר, אל רבי אליעזר עצמו. ואם כך, בנו של רבי אליעזר, שאכן נקרא הורקנוס בגמרא במסכת סנהדרין, דף סמכת, הוא הבן הסורר שלא רוצה ללמוד תורה. לפי העמדה זו, בנו של רבי אליעזר לא ממשיך את דרכו, וזהו נתק נוסף ברצף המשברים שרבי אליעזר נושא על גבו. נעבור כעת לסיפור המפורסם, תנורו של אחנאי, המובא בבבלי במסכת בבא מציע, דף נ"ט עמוד א'. תנן הטם, חתכו חוליות ונתן חול בין חוליה לחוליה. רבי אליעזר מטהר וחכמים מטמאים, וזהו תנורו של אחנאי. מהי אחנאי? אמר רב יהודה, אמר שמואל, שהקיפו דברים כאח נזו וטמאוהו. בחומש ויקרא פרק י' נאמר שאם תנור חרס נטמא, יש לנצצו. כל אשר ייפול מנבלתם עליו יטמא, תנור וחיריים יוטץ, טמאים הם וטמאים יהיו לכם. כאשר שוברים את התנור, הוא חדל מלהיות כלי, וכך פורחת ממנו טומאת כלים. תנורו של אחנאי הוא תנור שמורכב משברי חרסים, חוליות, המונחים זה על גבי זה, כשרק חול סותם את הסדקים שבין השברים, וכך הם נשארים מנותקים אחד מן השני, ואינם יוצרים כלי שלם. תנור זה, מבחינה מהותית, אינו כלי. שהרי לפנינו בסך הכל אוסף של שברים. לפיכך, רבי אליעזר מתאר אותו מטומאת כלים. חכמים לעומתו בוחנים תנור זה במבחן התוצאה, ומבחינה זו התנור מתפקד כתנור לכל דבר. לפיכך, בראייתם של החכמים, החולקים על רבי אליעזר, גם תנור המורכב מחוליות הוא כלי המקבל טומאה. תנור זה, המכונה תנורו של אחנאי, לאור הוויכוח שהתעורר סביבו, כדברי הגמרא, שהקיפו דברים כנחש, הוא דוגמה מובהקת להבדלים שיש בין תפיסת עולמו של רבי אליעזר לזו של חכמים. רבי אליעזר בוחן את הדברים במישור העקרוני, ובוחר להתעלם מהפונקציה המעשית. בחירה זו זהה להלך רוחו בתחילת דרכו, שעה שבחר שלא לחוש לדברי אביו, שאין אפשרות להתקיים ללא אוכל ראוי לשמו, וצם ואכל אדמה. בהקשר זה ניתן לפרש שתנורו של אחנאי הוא תנורו של רבי אליעזר, שאכל אדמה כקיללתו של הקדוש ברוך הוא את הנחש בבראשית פרק ב'. הכלל הידוע בעולם התיאטרון אומר שאקדח שמופיע במערכה הראשונה עירה במערכה השלישית, ובאותו אופן צפוי שסיפור שפותח בנחש יסתיים במוות. הגמרא ממשיכה. תנא, באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו ממנו. כפי שצפינו, הסיפור אכן מסתיים במותו הטרגי של רבן גמליאל, שככל הנראה עקב היותו הנשיא נחשב כמי שחתם על צו הנידוי. בחלק האחרון ניתנות כל התשובות, מה ראו לנדות את רבי אליעזר ומה רבי אליעזר להגיב בערס העולם ובגרימת מותו של רבן גמליאל. רבן גמליאל, מתוקף היותו נשיא כצאצא לבית דוד, מרגיש שהוא נושא בעול האחריות להמשך קיומו של עם ישראל. הוא מבין שהמחלוקות שרבו בישראל ערב חורבן הבית, הן שהפכו בסופו של דבר לשנאת חינם, והיא שהובילה להרס הגדול. כעת, דור לאחר החורבן, שעה שעם ישראל עדיין מלקק את הפצעים, מטרתו לאחד את השורות, ולכן הוא משתדל ליצור נוסח אחיד ומחייב. רבי אליעזר, שלא מוכן ליישר קו, מהווה מבחינתו סכנה למהלך כולו, ולכן רבן גמליאל מקבל את ההחלטה חסרת התקדים לנדותו. מאידך, למרות הצורך הלאומי, מהבחינה האישית, רבי אליעזר נפגע עד עמקי נשמתו, ופגיעה זו מביאה בסופו של דבר למותו של רבן גמליאל, שערי שערי הונאה לא ננעלים. למעשה, סוף זה מהווה היפוך מושלם למערכה הראשונה, בתמך הקדוש ברוך הוא בדבריו של רבי אליעזר, אולם הכלל לא בשמיים היא, גבר אפילו על רצונו של הקדוש ברוך הוא. במערכה זו, הקדוש ברוך הוא מקבל ומצדיק את גישתו הציבורית של רבן גמליאל, ולכן הים נח מזעפו. אבל הכלל, שהמערכת הגדולה, מוצדקת ככל שתהיה, אסור שתפגע באיש הפרטי, גובר. ובסוף הסיפור, צערו האישי של רבי אליעזר בוקע ועולה, ורבן גמליאל משלם באופן אישי את המחיר. מהו האיזון הנכון שבין המגמה הציבורית והכלל הישראלית לבין ההתחשבות באדם הפרטי לא מפורש בבבלי, אולם מצאנו לכך רמז בירושלמי. בירושלמי במסכת מועד קטן פרק ג' הלכה א', תמהים הכיצד ייתכן שרבי אליעזר לא ידע שאחרי רבים להטות. משיב הירושלמי, לא הקפיד אלא על ידי ששרפו טהרותיו בפניו. מהירושלמי עולה שהוויכוח גלש מהעולם הלימודי תורני לוויכוח אישי, ולכן התגובה הייתה מוגזמת ופוגעת שלא לצורך. לסכם חלק זה בדבריו של רבי אליעזר עצמו במשנה באבות פרק ב', דברים שללא ספק הוא למד מניסיונו האישי. רבי אליעזר אומר, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, ואל תהי נוח לכעוס, ושוב יום אחד לפני מיתתך. והווי מתחמם כנגד אורן של חכמים, והווי זהיר בכחלתן שלא תיחווה, שנשיכתן נשיכת שואל, ועקיצתן עקיצת עקרב, ולחישתן ללחישת שרף, וכל דבריהם כגחלי אש. הדברים כל כך מדברים בעד עצמם, שממש אין צורך להסביר מדוע רבי אליעזר הוא זה שמחד מעלה את הדרישה להיזהר בכבוד החבר, ומאידך מעריך מתוך ניסיונו האישי להקפיד על אישור קו עם דעתם של חכמינו זכרונם לברכה. מה שנותר להסביר זו הדרישה ושוב יום אחד לפני מיתתך, אותה נבחן לאור סיפור מותו של רבי אליעזר, סיפור המופיע במסכת סנהדרין דף סמכת עמוד א'. כשחלה רבי אליעזר, נכנסו רבי עקיבא וחבריו לבקרו. הוא יושב בכינוף שלו, והם יושבים בטרקלין שלו. ואותו היום ערב שבת היה, ונכנס הורקנוס בנו לחלוץ תפיליו. גער בו ויצא בנזיפה. אמר להן לחבריו, כי מדומה אני שדעתו של אבא נטרפה. אמר להן רבי אליעזר, דעתו ודעת אמו נטרפה. האח מניחין איסור סקילה ועוסקים באיסור שבות? כיוון שראו חכמים שדעתו מיושבת עליו, נכנסו וישבו לפניו בריחוק 4 אמות. חכמים נכנסים לבקר את רבי אליעזר לקראת מותו, ובעצם הם מגיעים על מנת להיפרד ממנו. בהמשך נראה שהייתה למטרה נוספת, לבדוק האם הוא ברגעיו האחרונים יחזור בו. למרות ששבת בפתח, רבי אליעזר עדיין מעוטר בתפילין, והורקנוס בנו מנסה לחלוץ את תפיליו וזוכה לגערה. רבי אליעזר מסביר, האח עוזבים איסור סקילה ועוסקים באיסור שבות, ופירוש הדבר הוא שאם לא ידליקו מיד נרות שבת, הדלקתם תארך כבר לאחר כניסת השבת, וזהו בוודאי איסור סקילה. לכן יש לזנוח את חליצת התפילין. הסבר זה מקרב מעט את החכמים אליו. בשיעור הקודם עמדנו על כך שרבי אליעזר מתואר כמי שדורש בבית הכנסת בשבת עם תפילין, למרות שההלכה המקובלת היא שלא מניחים תפילין בשבת, וגם כאן נראה שרבי אליעזר משתדל להישאר עם התפילין למרות כניסת השבת. על מנת להסביר נקודה זו, יש להרחיב מעט בגישתו של רבי אליעזר להבדל שבין שבת לימי החול. בכמה מקומות מצאנו שרבי אליעזר חולק בשאלה האם מכשירי מצווה דוחים את השבת. לכולי אלמה, מצוות ברית מילה דוחה את השבת. אולם, במידה ולא הכינו סכין מערב שבת, להלכה לא מלים, משום שהכנת הסכין איננה חלק ממצוות המילה עצמה, אלא רק מכשיר באמצעותו מבצעים את ברית המילה. במסכת יבמות, דף י' עמוד א', נאמר שרבי אליעזר חולק ופוסק שמותר לכרות עצים, לעשות מהם פחמים, על מנת להתיך מתכת ולהכין סכין בשבת. כלומר, לפי שיטתו של רבי אליעזר, גם הכנת מכשירי מצווה דוחה את השבת, כמו המצווה עצמה, וכך גם הכנת שופר, סוכה או לולב. בשם הרב מדן שמעתי הסבר יפה למחלוקת זו שבין חכמים מרבי אליעזר. לחכמים, שבת, בניגוד לימי החול, היא יום מנוחה, ולכן על עבודה שאיננה נדרשת, יש איסור. לפיכך, מכשירי מצווה שניתן להכין מערב שבת, לא דוחים את השבת, ורק המילה עצמה, שלא נטען לבצעה לפני שבת, דוחה את השבת. לעומתם, רבי אליעזר גרס שהמאפיין של שבת הוא יום קדוש, כלומר שבת היא שבת קודש. לפיכך, חפציך אסורים, אבל חפצי שמיים מותרים. כלומר, כל דבר שלא משרת את האדם, אלא נועד לקיום דבר השם, איננו כלול באיסור חילול שבת. ממילא הכנת סכין לברית מילה מותרת. הסבר זה מתיישב היטב עם מה שלמדנו בשיעור הקודם, אודות רבי אליעזר שמאס בחרישת האדמה ופנה ללימוד תורה, למרות שהדבר היה כרוך בהתעלמות מסיפוק צורכי היומיום. לשיטתו, חיי החול לא אמורים להיות מאופיינים בעבודה. ממילא, הייחודיות של שבת איננה מנוחה, אלא קודש. בהתאם לכך, התפילין שנועדו לקשר את מחשבתו של האדם ואת פועלו לקודש, אינם זרים ליום השבת. היות וביום השבת לא נחים ממלאכה ומעשייה באופן גורף, כשיטת חכמים, אלא ניתן לכרות עצים אם מדובר בצורכי מצווה. אם כן, רבי אליעזר שנוזף בבנו, האח מניחים איסור זקינה ועוסקים באיסור שבות, אומר את דבריו לשיטתו של חכמים ולא לשיטתו. והוא אמר כן על מנת לקרב את החכמים שבאו לבקרו בכניסת השבת, למרות שהוא עצמו באופן מעשי נשאר עם התפילין בשבת כשיטתו. בהמשך הסיפור מתואר, נטל רבי אליעזר שתי זרועותיו והניחן על ליבו. אמר, אוי לכם שתי זרועותיי, שהן כשתי ספרי תורה שנגללים. הרבה תורה למדתי והרבה תורה לימדתי. הרבה תורה למדתי ולא חסרתי מרבותיי אפילו ככלב המלקק מן הים. הרבה תורה לימדתי ולא חסרוני תלמידיי אלא כמכחול משפורפרת. ולא עוד, אלא שאני שונה 300 הלכות בבארת עזה, ולא היה אדם ששואלני בהן דבר מעולם. שתי זרועותיו, כשני ספרי תורה, הן כמובן אותן זרועות שאחזו במחרשה שעה שחרש בסלעים. וכפי שהוא מיד ממשיך, הן כשני ספרי תורה שנגללין, מפני שעם מותו, תורתו יורדת עמו לקבר, היות ועקב הנידוי, אין לו תלמידים שימשיכו אותו בשושלת המסירה. רבי אליעזר מזכיר שהוא היה שונה 300 הלכות בבארת עזה. המספר 300 הוא תמיד מספר גוזמה של הרבה מאוד, וניתן להציע שרבי אליעזר בחר דווקא דוגמה של בהרת עזה, מכיוון שבנידויו הפכו אותו למצורע. עליו נאמר, בדד ישב מחוץ למחנה משבו. בסיפור זה, באבות דרבי נתן, פרק כ"ה משנה ג', הדוגמה בבוחר רבי אליעזר היא שהוא היה שונה 300 הלכות בדין מכשפה לא תחיה. וגם זה רמז לאותו עניין, מקורתו של רבי אליעזר כנגד צד המכשפות שנערך נגדו. כאמור, חכמים באו לבדוק האם רבי אליעזר חזר בו, והאם הוא מוכן להסכים לדעת הרוב, ולכן הם שואלים אותו. אמרו לו, מנעל שעל גבי האימום מהו? אמר להם, הוא טהור. ויצאה נשמתו בטהרה. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, הותר הנדר, הותר הנדר. מנעל שעל גבי האימום הוא אור שנמתח על גבי האימום, תבנית של צורת נעל, ועדיין לא נגמרה מלאכתו. מנעל זה באופן עקרוני עדיין אינו כלי, אולם ניתן להשתמש בו. לפיכך, חכמים במשנה במסכת כלים, פרק כ"ו משנה ד', גורסים שמנעל כזה מקבל טומאה. בעוד רבי אליעזר שם פסק שלמרות שמנעל כזה יכול לתפקד, עדיין חסר לו שם כלי, ולכן הוא לא מקבל טומאה. למעשה, רבי אליעזר חוזר בכך על עמדתו הנחרצת בתנורו של אחנאי, שם התעלם מתפקודו בפועל של התנור, ופסק שהיות והתנור מורכב משמרים, הוא איננו כלי. לפיכך אינו מקבל טומאה. אם כן, רבי יהושע, שפוסק שיש להתיר את נדר הנידוי, נתלה במילותיו האחרונות של רבי אליעזר טהור, ולא במשמעות ההלכתית, לפיה רבי אליעזר לא חזר בו אפילו משעת מיטתו. אם נזכר בסיפור תנורו של אחנאי, נעמוד על כך שיצאה בת קול שאמרה שהלכה כרבי אליעזר, ורבי יהושע הוא זה שדחה ראיה זו בקביעה לא בשמיים היא. למעשה, רבי יהושע חוזר בו מעמדתו שם, ומוכן להסתמך על האות משמיים במרכאות, לכך שרבי אליעזר טהור, היות ומילתו האחרונה הייתה טהור. בכך רבי יהושע מבטא חרטה על האופן שבו דחו בקיצוניות יתר את רבי אליעזר, כדברי הירושלמי ששרפו טהרותיו בפניו, ורבי יהושע משכיל להבין שגם אם לא מקבלים דרך מסוימת להלכה, עדיין יכול להיות לה מקום בבית המדרש. אם כן, הנידוי יסודו בטעות, ולפיכך ממילא הותר הנדר, ניתן להוסיף נעקר למפרע. וגם ניתן להוסיף נעקר מאוחר מדי. וזו גם הטרגדיה הגדולה שבסיפורו של רבי אליעזר, שהיה תלמיד חכם עצום כל כך, עד שלא התאים לזמן ולמקום בו ניסה לפעול. בשיעור הבא, נכיר את רבי יהושע בן חנניה, שאף הוא מתלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי, אבל הלך רוחו ומחשבתו הפוך לחלוטין, בכל סוגיה וסוגיה, מדרכו של רבי אליעזר בן הורקנוס.